יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
ברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים דוגרי.
יום אחד, יום אחד לפעול את זה.
אז מה הולך איתך, מה חדש?
מה הולך? אז טוב, כפי שהחבר'ה שרואים אותנו ביוטיוב יכולים לראות, אני סטאפ חדש. אני ומעיין עברנו לדירה חדשה במזרח העיר. אז כן, זה עדיין כזה under development. עדיין לאט לאט הולכים...
כמו הפודקאסט שלנו.
כמו הפודקאסט, בדיוק.
Under development.
Under development, בדיוק.
כן.
כן, זה בעיקר. מה איתך?
כל רגוע, מלא עבודה, חם לי. לחות כל הזמן, הורגת אותי.
נורא, 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 נורא. אני מרגיש שכבר שלושה חודשים, מה שאני עושה זה בעיקר לאזיה.
כן.
אני מסתובב הרבה מלא בחוץ, יש לי את האופניים שאתה הבאת לי, ופשוט חם לי, מזיע לי. בהתחלה עוד היה לי כזה לא נוח להגיע למקום קצת, קצת לח. עכשיו אני כל כך לא שם זין, מגיע למקומות מזיע, חבר'י, אוגוסט בישראל. עזבו אותי.
אין מה לעשות.
כן.
אבל כן, אני מקווה שעוד מעט החום הזה, למרות שאני חושב ששנים קודמות היה חם יותר.
כן?
כן, יש לי תחושה כזאת.
אוקיי, לא יודע. אני לא יודע להגיד לך אם היה חם יותר או קר יותר. מה שכן אני מרגיש זה שעכשיו כל הטמפרטורות הגיעו באיחור.
נכון.
כל הגשמים הגיעו באיחור, ועכשיו גם החום התחיל כזה יותר מאוחר. אז אני חושב שגם כאילו אנחנו מצפים שיולי-אוגוסט הולך את הפיק, אני חושב שאוגוסט-ספטמבר הולך את הפיק, ואז התחיל לרדת כזה לקראת דצמבר.
כן.
איך אני שונא את החום. אני שונא אותו.
יאללה, שנתחיל בשיח המרכזי.
יאללה, תורך היום, לא?
נכון. אז אני החלטתי, אל תעשה את הקטעים אצבעות.
אוקיי,
אני החלטתי להביא נושא שכולנו נתחבר אליו, לא משנה באיזה גיל, לא, פתח ל-18 ומעלה, אבל שהוא מתאים להרבה מאוד אנשים, לכולם יש דעות עליו, רובנו ניסינו את זה, ולחלקנו יש דברים טובים שיצאו מזה, חלקנו יש דברים לא טובים שיצאו מזה.
אתה יודע שזה שואו משפחתי, כן?
כן, כן, כן. זה לא נראה לי באמת משפחתי, אבל אם יש משפחה שמקשיבה לנו, סתם. אז אני החלטתי שאנחנו הולכים לדבר היום על אפליקציות היכרויות.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. מעניין, מעניין.
כן, שנינו יש לנו ניסיון רחב בתחום, יש סיפורים טובים, יש סיפורים רעים. ספוילר, בסופו דבר, לשנינו יש סיפורים טובים. בנות הזוג שלנו הכרנו דרך אפליקציות היכרויות.
כן.
אז אנחנו מקרים של אנשים שלא ויתרו, ויצא בסופו דבר דבר מדהים.
כן?
כן, כן.
תכלס.
אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד ניסיונות לא טובים עם האפליקציות האלה.
אני מכיר ושמעתי הרבה מקרים כאלה.
כן, וזה משהו שהוא מאוד בעייתי, כי בסופו של דבר העולם, אנחנו אוהבים לדבר הרבה על טכנולוגיה ומה יהיה בעתיד, ואני חושב שאחד מהדברים שהם העתיד, זה האפליקציות האלה. זאת אומרת, אם לפני, בוא נגיד, 10 שנים, היית בא ואומר שיהיו אפליקציות כאלה, אנשים היו אומרים לך, מה פתאום, זה לא הגיוני. אתה יודע, היה צ'אטים ואת כל האתרי היכרויות, אבל זה היה מאוד מוזר, כל ה-J-Date וכל הדברים האלה, זה דברים שהם יותר למבוגרים היה.
כן, זהו, כאילו, אתה גם רואה את זה בסרטים, כאילו החבר'ה המוזרים או החבר'ה המופנמים, הם אלה שולחים לצ'אטים באינטרנט, והם מכירים אנשים באינטרנט. או פעם זה היה מסוכן.
כן,
זה עכשיו, היה... עכשיו, כאילו, זה הרבה יותר ברגיל.
יותר במיינסטרים.
בדיוק.
זה נהיה מיינסטרים לגמרי, ויש מלא אפליקציות, יש טינדר, יש OKCupid, יש בבל, יש גריינדר של ההומואים והלסביות, יש מלא אפשרויות וגיוונים שיכולים להתאים להרבה מאוד אנשים. לכל אחד יש כזה, כמו שלכל אחד יש את החומוס שהוא אוהב, אז לכל אחד יש את האפליקציה, שהיא האפליקציה שהוא...
אשכרה.
כן, למרות שאני חייב להגיד שאצלי, במקרה שלי, אני הרבה יותר אהבתי את OKCupid.
אוקיי.
והרבה יותר הצלחתי ליצור שיח עם בנות ב-OKCupid, אבל בסופו של דבר, טינדר ממש לא אהבתי.
וואלה.
כן, כי בטינדר אין לך את היכולת באמת ליצור קשר, רק אם היא עשתה סווייפ ימינה ואתה עשתה סווייפ ימינה, אז אפשר לדבר, אבל ב-OKCupid אתה יכול עוד לשלוח את ההודעה לפני ולנסות את מזלך, מה שנקרא לעשות מלא טסטים של משפטים שמצליחים, ובסופו של דבר למצוא את המשפט שיש בו את הסוויט ספוט.
כן.
אבל בסופו של דבר, אהבתי מאוד את OKCupid, אבל את שיר, בפוקס של החיים, הכרתי בטינדר בכלל.
אשכרה.
כן.
אוקיי. זהו, אני רואה ביתר אהבתי את טינדר. הייתי גם בקיופיד וגם בטינדר. נראה לי ניסיתי ג'יי דייט, ואחרי שבוע מחקתי, כי כל השאלות שהוא עשה אותי, זה ממש היה כאילו לחבר'ה לא בכיוון שלי.
זה יותר ליהודים בארצות הברית, לא?
כן, בדיוק. אבל כשאתה משים את אותם עקרונות ואותם שאלות פה בארץ, הרבה אתם לדוסים.
כן.
אנחנו לא דוסים.
כן.
לפחות אני לא.
גם אני.
אז כן, כאילו בקיופי, אני אגיד לך מה, אני הרגשתי שאצל נשים, כל מי שהיה באוקי קיופיד, זה הבנות שפחות הלך להם בטינדר. אני אגיד לך גם למה. כי לנשים באתרי קירויות ובאפליקציות קירויות הרבה יותר קל להם מגברים. כי נראה לי זה מה שכל אנו יודעים. גברים זה אלה שצריכים להיות אקטיביים, ובנות הם אלה שצריכות פשוט להחליט מבין האופציות שיש להם. נראה לי זה הסטריאוטיפ הכי גדול שבנים מעבירים הכל ימינה. באמת, כשאתה מסתכל על הבנות, כמעט כל ימינה שהם יעשו, הם יקבלו מאץ'. עכשיו, אני שמעתי מבנות, מה, לא נכון, לא נכון, לא נכון, אבל כשאתה אומר להם, מה, כל שניים, שלושה שאתה מעבירה מקבלת מאץ', כן, זה כל שניים, שלושה, זה לא כל אחד. יופי, ראית את של הבנים, יפה.
כן, זה ממש ככה, אחד הדברים שממש הדהימו אותי כל פעם מחדש, זה העובדה שאני לא זוכר באמת המספרים, כי זה היה לפני הרבה מאוד זמן, אני אמשיר יותר משלוש שנים, אבל בסופו של דבר, אני זוכר שאני הייתי מקבל, בוא נגיד, לייק שניים ביום, נגיד, ואני זוכר, יש לי ידידות שסתם ראיתי את האפליקציה שלהם, ויש להם 1,957 הודעות שמחכות באינבוקס.
לגמרי, לגמרי.
וזה מטורף.
זה מתסכל.
כן, אז אתה מבין, יש את הפעמון, את הקומת, לא זוכר איך קוראים לזה, ובאמת...
קמבל? לא.
כן, לא משנה, וזה קיצונים שהצד הזה מתסכל, והצד הזה מתסכל. כי אנשים, יש יותר מדי מידע, ומיליון לייקים ומיליון הודעות, זה too much, וקשה לסנן את זה, ומעט מדי הודעות, זה גם בסה.
כן, נכון. ואני לגמרי זוכר שברגע שסוג של גיליתי את הצד שני, זה הכיס אותי. כי זה כמו לחפש דירה בתל אביב. אתה רואה פתאום דירה שווה, אתה מגיע לראות אותה, ואתה רואה שיש עוד איזה 100 אנשים מחכים בתגובה.
כן.
או אתה רואה מודעה לדירה שווה, ואתה רואה פורסמה לפני 5 דקות, וכבר יש איזה 500 קומנטים.
אז אתה מאבד את ההזדמנות.
כן, אני מרגיש כאילו אני צריך להתחרות ב... זה פשוט, זה הרגשה לא נעימה.
ממש.
אתה יודע, כשאתה פנים מול פנים מול מישהו, נכון, זה הרבה יותר קשה להיות אקטיבי, לבוא וליצור קשר. אבל לפחות אתה לא עומד בתור של סופר כדי לדבר עם מישהי. וכשאתה בטינדר או באוקי קיופיד, אתה מרגיש ככה, בסופו של דבר. וגם הקטע שבגלל הדבר הזה, בנות לא מרגישות את הצורך, דבר ראשון, להשקיע. דבר שני, ליצור קשר או לדבר או להיות אקטיביות. ודבר שלישי שהכי עצבן אותי, זה שהמון המון המון בנות, אני זוכר שהיו שמות דרישות בפרופיל. דברים כמו מתחת למטר 75, אל דבר איתי. או מתחת למטר 80. או אם אתה לא אוהב ככה, או אם אתה לא עושה זה, או אם אתה לא אוהב ספורט, אל דבר איתי. סוג של דברים כאילו, אם אתה לא כזה, אתה לא שווה מספיק כדי לדבר איתי. וזה היה לא מעט. לא משנה בנתניה, לא משנה בתל אביב, וגם כשהייתי בחול וראיתי את זה, זה קורה המון. אם גבר היה שם בפרופיל שלו משהו בסגנון, לא יודע, מעל 85 קילו על דבריטי, נראה לך מי שהייתה מעבירה לו ימינה? נראה לך.
אין סיכוי.
עזוב, אם את לא מספיק, לא יודע, בלונדינית על דבריטי. אפילו אם היא לא תהיה בלונדינית, מי זה המתנשא הזה? מה נראה לו? וגם זה בדקתי אצל בנות. כאילו אצל בפרופיל של בנות אחרות, בנים לא שמים דברים כאלה. אנחנו סוג של מנסים לקבל כל מה שאפשר, והבנות בוחות.
כן.
זה בנורא.
אז כן, אבל אז באמת אחד מהדברים שעשיתי, זה מהפרקים שבאתי מוכן.
אוקיי, אוקיי.
ובעצם הבאתי קצת מידע, אז יש מחקר שעשו בארצות הברית, של בו שנייה נמצא. מחקר שפרסמו ב... P.E.W. Research, אני מניח שזה גוף, ראיתי שיש בו הרבה מאוד דברים, אז זה נראה לי סבבה, ואני כמובן, אם מישהו רוצה, אני יכול לשלוח לו לינק, מחקר בארצות הברית, בארץ אין כל כך, לא מצאתי מידע, עשו 4,860 נבדקים, ששאלו אותם שאלות, והגיעו לכל מיני מסקנות מאוד מאוד מעניינות. אז אחד מהדברים שבאמת הגיעו, זה שבאמת נשים ויש להם הרבה יותר, בוא נקרא לזה סטנדרטים, מאשר גברים. זאת אומרת, אם זה איזה תמונות מעלים, הגבר מעלה, איזה סוג של מערכת יחסים, זה מאוד מאוד חשוב. אם יש ילדים, גם, זה כאילו דברים שהם...
אם יש ילדים זה מוריד או מעלה?
זה כאילו, זה מאוד תלוי, אבל זה הדברים, לא שאלו אם זה טוב או לא, אלא פשוט אם זה משפיע.
הבנתי.
אתה מבין? אם גבר מחפש אישה ויש לה ילדים, זה הרבה פחות משפיע לו עליו מאשר נשים. איזה סוג של, בגלל שזה ארצות הברית, אז זה הרבה יותר, מה שנקרא, רחב, אבל הדת, תחביבים, הגובה, זה באמת משהו שהוא מאוד מעניין. 22% אמרו, שהגובה, 22% מהאנשים אמרו שהגובה ממש חשוב להם, ורק 8% מהגברים אמרו שזה חשוב להם, הגובה. שזה ברור. באמת מתקשר בצורה מאוד מאוד מעניינת.
כן.
ונגיד הדת, אז 32% מהבנות אמרו שמאוד חשוב להם מה הדת, ורק 18% מהגברים.
טוב, ברצות בריא שלהם הרבה יותר גיוון פה, כן, כן. זה פחות קטע.
ובאמת רואים שיש פה שוני מאוד מאוד גדול בין נשים לגברים, והסטנדרטים של הנשים הם...
כן.
משפיעים הרבה יותר.
כן, לגמרי. אני... יש את הסטנדרטים שדיברנו עליהם, וגם יש את העניין של ליצור קשר. אני מתישהו עשיתי ניסוי. דבר שני, לגבי הסטנדרטים, אני מטר 97, סבא, אני לא בחור נמוך. אבל ברגע שהייתי רואה מישהי, אתה יודע, אם עוד כותבת כזה מטר 70 ומעלה, בסדר, אני יכול להבין, מטר 75 זה הממוצע, 70 זה קצת מתחת, אולי היא כזה קצת גבוה גבוה. אבל אם מי שהייתה רושמת מטר 80, מטר 85, דברים כאלה, כאילו סטנדרטים גבוהים, הייתי מעביר שמאלה. כאילו הייתי עושה לא. סתם על הקטע.
כן.
כי גם פעם לי ולהעיר היה חבר, חבר טוב, שהוא גם היה, כאילו, הוא לא היה הכי גבוה בעולם. וברגע שהיו מבטלים אותו בגלל הגובה, זה מצבן אותי.
כן, והוא נראה טוב.
הוא נראה טוב, הוא נחמד, הוא זה, יש לו מול מה להציע, אבל הגובה זה, כאילו, בסדר, אני יכול להבין, אבל זה משהו מאוד מאוד, כאילו, ההפך ממצ'ואיסט, זה לא פמיניסט, שזה מצבן אותי גם, אבל משהו קטע צבוע כזה, כי להם הם יכולות לעשות סטנדרטים פיזיים, בלי להישפט לרעה, ואנחנו לא.
כן.
אנחנו, אם אנחנו עושים סטנדרטים לגבי, לא יודע, הגודל של החזה או המשקל או כאלה, אנחנו נחשבים לנוראים.
תראה, אבל זה גם תלוי איפה, כי בסופו של דבר טינדר זה 100% מראה.
נכון.
השלב הראשוני זה המראה, אין משהו אחר. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה עוד פקטור, לא נראה לי, אין על זה נראה לי יותר מדי מידע פה, אבל באינטרנט שמצאתי, אבל זה לא שאם אתה רואה מישהי שהיא לא הטעם שלך, מבחינת מראה, אבל היא פתאום כתבה, לא יודע מה, משפט של סטאר וורז, או משהו, שאתה אומר, או, היא האחת.
אני בטוח שמי שמעביר רק על התיאור ולא על התמונות, זה אחוז מאוד קטן.
כן.
אבל האמת שזה גם משהו שקורה במציאות, תחשוב על זה. חוץ מאנשים שמכירים, שנים ביחד, אנשים שכבר מכירים הרבה זמן, כשאתה יוצא לבר, או אתה בעבודה או משהו, דבר כשאתה תופס לך זה מראה.
לגמרי.
שזה גם במציאות. זה לא, זה, אמרו שזה משהו שטחי, אבל גם במציאות זה קורה אותו דבר. כשאתה הולך ברחוב, אתה באוטובוס, אתה בעבודה, דבר ראשון זה מראה, אחרי זה מניע אותך ואתה רואה את הווייב, זה ממשיך הלאה. אז זה לא הכי מופרך הרעיון הזה.
באפליקציות האלה, המראה החיצוני הוא מוקצן, והוא הרבה יותר תופס מקום.
נכון.
הופה.
לא יודע מה איתך, אבל אני עם הזמן התחלתי לגלות איך באמת לראות איך מישהי נראית על פי התמונות. כי בנות, לעומת בנים, הן מקצועניות, מקצועיות, מקצועניות?
מקצועניות.
מקצועניות.
מקצועיות, מקצועיות.
מקצועיות רצח בלהצטלם. נראה לכולם יודעים את זה. כשאני הסתכלתי בפרופיל של חברות בנים, בנים, אתה יודע, פשוט סלפי עם איזה משהו שטחי או משקפי שמש שחושב שנראים מגניב, דברים הכי שטחיים והכי לא טובים בעולם. בנות, יש שם את הצוויות, יש שם את התאורה, יש שם את זה, יש את ככה. אז גם שם אתה מתחיל לראות כאילו מי הרבה יותר משקיעה בעצמה ומנסה לשקר לגבי המראה שלה, מי הרבה יותר כנה ומרגישה נוח עם עצמה, כאילו אתה, מי בן אדם הרבה יותר משוחרר, אז לפי התמונות גם אפשר לנתח אופי.
כן.
לדעתי.
ויש דברים מאוד מבלבלים. אחד מהסיפורים הכי קשים שלי בטינדר, זה שפעם יצאתי לדייט עם מישהי, ובתמונה היא הייתה נראית, בוא נגיד, X, ובפועל, קיבלתי Y, סבבה? עכשיו, זה היה כל... השוני, ראו שזאת E בתמונה, אבל השוני בין התמונה לבין החיים האמיתיים היה כל כך גדול, שזה הצבן אותי. שכאילו, למה את עובדת על עצמך ולמה את עובדת עליי? אם, באיזה סרט את חיה שאני רואה את התמונה בחיים, עכשיו אני לא אומר שהיא הייתה נראית על הפנים בחיים האמיתיים, אבל פשוט משהו שונה לגמרי. גם אם היא הייתה נראית פצצה מסוג א', ופתאום הייתי רואה פצצה מצוג ב', הייתי אומר, למה יש פה את השוני הזה, כאילו?
זה שקר לכל דבר.
כן.
זה שקר, זה כמו שאני אגיד שאני רופא, ואז אני מגיע, ולא, מצטער, אני לא יודע, מנקה במסעדה.
כן, זה, וזה הזוי.
לגמרי.
ואחרי זה הדייט היה ממש ממש נורא, אני חייב לספר את הסיפור הזה, כי זה סיפור מטורף.
יאללה.
היא הגיעה ממאפייה, היא עובד במאפייה, הגיעה כולה קמח. בסדר, כמו המערכון של אסי וגורי, וקמחים.
מלא קמחים של קמח.
בדיוק, אז היא הגיעה עם מלא קמחים של קמח. היא ישנה לי באוטו, ולקחת
את הלאה. סיגריות או ג'וינטים?
מה?
סיגריות או
ג'וינטים? סיגריות. כן, זאת בתקופה שלא ידעתי מה זה ג'וינט אפילו. כן, ו...
עדיין לא נעים.
ובצפון תל אביב לקחתי אותה לאיזה דייט, אספתי אותה מארלוזורוב, לקחתי אותה לצפון תל אביב, וישבנו שם באיזה בר רגיל לחלוטין, והיא כולה כזה ארסית מאיפשהו, אני לא זוכר מאיפה זה היה, והיא באה והיא אומרת לי כזה, אה, לקחת אותי למקומות של אשכנזים, אתה לקחת אותי למקומות, ואני כזה, לא, לקחתי אותך לבר רגיל, לא לקחתי אותה למסעדת יוקרה, לא כלום, הייתי סטודנט, לא היה לי גם כסף לזה, וזה פשוט... עצבן אותי כל כך, והפרה הייתי על פוליטיקה בסוף, אני כאילו, מה אני עושה פה? זה היה מטורף. זה היה...
וואי, בסה.
כן.
האמת שגם לי יש סיפור על מישהו שנראית מה שונה, ונראה לי, אתה מכיר את הסיפור?
אני אזכר תוך כדי.
אז כן, אני, תוך כדי אני אדבר לאט, כי אני אנסה חזק להימנע משמות. אז הכרתי מישהי, לא זוכר אם זה היה בקיופיד או בטינדר.
מקסימום אם תדע, תשים שמות, תגיד שם, נעשה פעם.
כן. כדי שאני זכר. אז הכרנו שם, ובאמת, כאילו, בתמונות היא נראיתה פצצה, אוקיי? וגם, כאילו, בדיבור ממש חמודה. וכאילו, היא הייתה אקטיבית בשיחה, ויצרה שיחה, היא גם הייתה ברזילאית, שכאילו, המשפחה שלי ברזילאים, אז קצת דיברנו פורטוגזית, זה הכיף. ובאמת, מתישהו כזה התחלנו לשלח את תמונות אחד של השני, כאילו, לא רק מה שלה בפרופיל, ותקשיב, באמת, הבחורה נראית מדהים. כאילו, מה, הכל פה מדהים, מה הקאץ'?
מה הקאץ'?
מה הקאץ'? ואז אמרתי כזה, זה גם היה קיץ, ובדיוק נראה לי הייתי, התחלתי לבוא לתל אביב. ואמרתי, יאללה, כאילו בוא נלך לים, בוא ניפגש, בוא נשב. יאללה, בכיף, מצוין. בדיוק חזרתי עם התמחות שלי נראה לי, התארגנתי, יצאתי לים, והגיעה שעה, אני במקום, ואני מסתכל, מסתכל, אני לא רואה אותה, לא רואה אותה. שלח לה אס-אמס, היי, אני... אמרת, כן, אני כאן. אני רואה אותך, אני מתקרבת. ואז אני מסתכל בקהל, אתה יודע, לא מזהה, לא מזהה. פתאום, ברגע שהיא כזה 20-15 מטר ממני, אני מזהה תווי פנים, אבל הגוף לא מה שהראתה לי ולא מה שציפיתי. עכשיו, לא תגיד כאילו, אני... זה סיפור סטריאוטיפי, סיפור זה... סבבה, תגידו שיימינג, אבל וואלה, זה היה שקר לכל דבר. כי זה לא שאני ראיתי מישהי רזה והייתה כזה 5 קילו יותר, 10 קילו יותר. זה היה כאילו בקטע של פרנק. כאילו, מישהי שנראה אתלטית, נראיתה אתלטית ורזה, ופתאום כאילו הגיע מישהי אוברווייט. עכשיו, כדי to back up את הסיפור הזה, החבר הזה שלנו, גם כמה חודשים אחרי זה, היה לו מאץ' איתה, ונפגש איתה, ואמר לי, יון, צדקת. כי כשסיפרתי לכם את הסיפור הזה, והראיתי לכם את התמונות שלה בפרופיל שלה, אמרת, מה, אתה מגזים, אתה זה, אין מצב, אין מצב, אין מצב. גם אחרי שניסיתי לשכנע אתכם, אמרתם, בסדר, בסדר, היא בטח קצת שמלמנה. הוא ראה אותה, נפגש איתה, ואמר, וואלה, יון, צדקת. תקשיב, אוברווייט בקטע אמריקאי, כאילו, לא סבבה. עכשיו, נפגשנו וזה, אבל קצת הייתי בשוק, אבל אמרתי, סבא, אני אחזיק את זה, הכל בסדר, בוא נכיר אותה. כי בסדר של דבר, קצת הפריע לי, אבל זה לא משהו שיכול לבטא לי אישה. אני הכי פחות פיקי בדברים האלה. וישבנו בים, ואחרי איזה רבע שעה, מגיע איזה חבר שלה, שכאילו, היא לא אמרה לי ש... לא יודע, לפחות אני מצפה כשאני מכיר מי שפעם ראשונה, שנכיר אני והיא.
כן.
אני חבר שלה, גם מברזיל. ואנחנו יושבים, באמת, יושבים, מדברים, אני מסדר איתו, אני מסדר איתה, אני והוא אפילו דיברנו על להביא פאונד ג'י קשו לארץ, דברים כאלה, לפתוח איזה עמדה.
מאכל ברזילאי.
מאכל ברזילאי, אלוהי, אלוהי, אתם, קיצר, כן. והכל היה טוב ונחמד, ואז יום אחרי זה אני אשלח לה הודעה, אם היא רוצה להיפגש שוב או משהו כזה. היא אומרת לי, לא. אני כזה, מה, למה לא? כי אתה לא אהבת אותי, כי אני יותר שמנה ממה שחשבת שאני אהיה.
מה?
ואני כזה, לא, לא, לא דיברנו על זה, הפגישה סלש דייט, מה שזה לא היה, היה זורם, היה טוב, כאילו מה, אולי עשיתי איזה פנים בהתחלה, אולי היה לי איזה הבאה שלא שמתי לב, אבל כאילו זה, הוא אמרה את זה בצורה די בוטה, אני אמרתי, תקשיבי, אני קצת שיקרתי, כן, אני אמרתי, לא, זה ממש לא זה, תקשיבי, זה אולי קצת הופתעתי, אבל זה לא מפריע לי. קיצר, לא רוצה להמשיך בגלל זה. אז זה אומר שאני מניח שבאיזשהו מקום היא גם מודעת לזה.
ברור שהיא מודעת לזה, זה לא שאני שלא תהיה מודעת לזה, זה עבודת פוטושופ מטורפת. ושוב פעם, חשוב להדגיש, זה לא שאנחנו עכשיו מתעצבנים על זה שהיא מלאה, אנחנו מתעצבנים על העובדה שהיא שיקרה.
שהיא שיקרה לי.
וזה עוד יותר ממכעיס, זה מעציב אותי שהיא הייתה צריכה לשקר. אתה מבין שהביטחון העצמי של הרבה מאוד אנשים, נשים וגברים, כל כך לא טוב, שהם צריכים לשקר לעצמם ולאחרים. זה פשוט מטורף.
כן.
כי זה פשוט לא הגיוני.
זהו, זה מפתיע אותי, כאילו, בדיוק מה שאמרת, אתה משקר על היופי שלך, אתה הולך להיפגש עם הבן אדם, מה אתה מצפה שיקרה? זה כמו שאני אגיד שאני 2 מטר ואני בעצם 1.60 מטר. אתה הולך להגיע, היא הולכת לראות אותך.
זה אותו דבר כמו דברים שהם לא, מה שנקרא, חיצוניים וויזואליים. אם עכשיו אתה בא ואומר, אני טייס, ואז מגיע לדייט מישהו שהוא לא טייס, מעצבן. מה הקטע?
אתה יודע, זה עוד איכשהו אתה יכול להמשיך לשקר. סבבה. לא יודע. כאילו, דבר ראשון, אם אתה משקר בתרי קירויות, אחי, אתה צריך עזרה, או אחי או אחותי, מה שזה לא יודע, אתם צריכים עזרה, תטפלו בזה, הכל בסדר. אבל אם אתה כבר משקר, אתה באמת רוצה להתחיל מערכת יחסים עם מישהו על בסיס שקר? זה מה שאתה מחפש? או כאילו, מה אתה מחפש? לא יודע.
מזוי, אני חייב להגיד אבל שאני גם קצת שיקרתי לשיר שהתחלנו לצאת.
כן, אמרת לי.
אמרתי לה שאני אוהב לטייל בערים ודברים כאלה, ואני לא באמת אוהב. עד היום היא שונאת אותי על זה.
לא, תקשיב, זה לא שאתה לא אוהב. אתה בסדר עם זה.
כן, אבל זה לא הדבר שאני הכי אוהב.
נכון, נכון, נכון. איך את אמרת זה? מוצ'י קלאבר?
כן, בדיוק.
כן, אני יותר מוצ'ילר, יאיר יותר מוצ'י קלאבר.
כן, אז גם, החלק של הקלאבר, אז אני לא בחור גם של מסיבות, אני בחור של צ'יל, של צ'יל.
כן.
אבל באמת, אז בואו נראה לך עוד איזה נתון מעניין.
אוקיי.
שוב פעם, זה ארצות הברית, כן? מכל האנשים בארצות הברית ששאלו אותם, 30% מהאנשים אף פעם לא השתמשו באפליקציה.
אוקיי.
אוקיי? 30% מהאנשים.
האנשים או הנשים?
אנשים, okay. people, כאילו, אנשים, לא נשים.
אוקיי.
Okay. אז 30% לא השתמשו, זאת אומרת ש-70% בארצות הברית, כאילו, לפי המחקר, השתמשו.
ציוויתי לו יותר.
לא יודע, אני מכיר עד היום אנשים שבגיל שלנו אפילו שלא השתמשו.
בחיים?
חברות של שיר גם.
זהו, לא. אני כזה מכיר אנשים, אבל, אתה יודע, זה לא ש... כן, שליש מהחברים שלי בחיים לא השתמשו. זה לא אני מכיר פה ומיש, שם, כן. זה מישהו.
אין לי מספר באמת של שליש או משהו, אבל כן. כן. מתוך האנשים שמשתמשים באפליקציות, זאת אומרת, מאותם 70%, 12% מאותם אנשים הצליחו למצוא או להתחתן או לצאת עם מערכת יחסים רצינית. אולי נפרדו או משהו, אבל היו במערכת יחסים רצינית.
רק 12% מכל 170% האלה?
כן.
וואלה.
כן.
אוקיי.
המספרים מבחינת נשים גברים די זה, זאת אומרת, 32% מהגברים אף פעם לא השתמשו, ו-28% מהנשים, זאת אומרת שזה די אותו דבר. וגם מבחינת העניין של מערכות יחסים, לצאת ממערכת יחסים, אז גם 12% ו-11%. זה ממש אותו דבר.
מגניב.
כן, זה מאוד מאוד מעניין.
כן.
משהו שהוא ממש ממש שונה, זה ש... 28% מהגברים, סבבה? סליחה, 28% מהאנשים שהם מגדירים את עצמם כסטרייטים, השתמשו לא השתמשו באפליקציה.
שנייה, שוב, 20% מהנשים...
28% מהגברים.
הגברים.
עזוב, התבלבלתי. לא משנה, בוא נעבור. לא משנה. אני תוך כדי אני מדבר איתך, ותוך כדי אני מתרגם את זה מאנגלית, וסבתוך.
אז אם כבר מדברים על הכירויות, אז כן, האמת שלי יצאה מערכות יחסים נפלאות בטינדר, כאילו כאלה קצרות, יותר ארוכות, רציניות, לא רציניות, אבל הכרתי לא מעט אנשים נפלאים בטינדר, כן? שלנו חיבורים שונים, אבל מצוינים. ובסופו של דבר, אני ומעיין כן הכרנו בטינדר. עכשיו, כשהייתי בטינדר, אני תמנתי איזה מיני מבחן בפרופיל שלי. רשמתי קצת עליי וזה וכאלה, ואז בסוף כזה אמרתי שאני לא זוכר את המשפט מדויק, אבל רשמתי כזה שאני אוהב נשים שלא מפחדות לשלוח היי. כי לפני כן, מתישהו שעוד היה לי כוח, עשיתי ניסוי, אמרתי סבא, עכשיו כל פעם שיש לי מאץ' אני לא שולח היי, אני לא שולח את הדואר הראשון, לא משנה מה. ובמשך איזה חודשיים שלושה, לא התחילה שום שיחה.
וואו.
כי לא משנה כמה מאצ'ים היה לי, קצת הרבה, פשוט אנשים לא שולחים, כאילו נשים לא שלחו את ההודעה הראשונה. ואני מכיר הרבה חבר'ה שזה גם המצב אצלם. אז אני שמתי כזה, אני אוהב מישהי שלא מפחד לשלוח היי. שמתי את זה שם. כי אני, כשאני מחפש מערכת יחסים, אני מחפש גם מישהי שלא תצפה לשבת אחורה ושאני אעשה הכל. אני לא מצפה daddy's girl, ואני לא מצפה מישהי שתרצה, גם מבחינת מימון, שאני אשלם על הכל, אני גם לא משלם בדייט ראשון על פרינציפ. אחרי זה, אין לי, כאילו, אם אני מכיר את הבן אדם ונוח לי איתו, אין לי שום בעיה לשלם השאר הדייטים, אבל דייט ראשון, אם מישהי מאוכזבת מזה שלא שילמתי, בשבילי זה פסילה.
וכמה הבנות היו מאוכזבות, זה גם מעניין. כי לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, אני חושב שמלא בנות היו אומרות, לא, זה... אני לדוגמה שיר, ממש הייתה אוהבת את זה, אבל אני מכיר בנות שזה היה מה שנקרא, עושה להם
אז רע. אז נראה לי, כאילו, אצלי היה אחוז, כאילו, אני אפילו לא זוכר מישהו שהתלוננה, כאילו, הייתה מישהו שהתלוננה שלא רציתי לבוא אותה הביתה, כי היינו, כאילו, יצאנו מהבית קפה והיינו בדרך, והבית שלי הראשון, ואחרי זה הבית שלה, בלוק אחרי זה. היא אמרה כזה, מה, אתה לא מלווה אותי הביתה? אנחנו כזה בצפון הישם בתל אביב, מי שמע, כן? וזה סוג של יופתעה ופסלה אותי על זה. אבל על כסף לא יצא. נראה לי פשוט כי בשיחה או בבנות שאני עושה להם מאץ', אני באמת כאילו יוצא שהסלקציה היא די לכיוון בנות הרבה יותר סבבה, מה שאני הייתי קורא. אז וואלה, לי לא היה במקור ראשון מישהי שפסלה אותי או שהתלוננה, אז שלא שילמתי עליה.
וואלה.
כן. כי תקשיב, זה קרון נראה לי מאוד בריא. דבר ראשון, למה שאני אשלם על מישהו שאני לא מכיר? דבר שני, למה שאני ארצה להרשים מישהי עם כסף? דבר שלישי, ברגע שמישהי מצפה שאני אשלם עליה, היא סוג של אומרת לי, תקשיב, הזמן שלי שווה יותר משלך. אז כאילו, אתה צריך לשלם לי על הדייט הזה. תשים על איזה כותרת שבא לך, זה שיבלרי וזה להיות זה וכאלה. בסופו של דבר, זה מה שזה אומר, זה מה המסר שזה מעביר. הזמן שלי יותר שווה משלך. אני לא בעד. אז... יש את העניין הזה. ושמתי את מי שלא מפחד שתשלח היי. ובאמת, ברגע שמישהי שולחת לי היי, אני כבר רואה שאולי יש פה מישהי שבאמת תהיה הרבה יותר אקטיבית במערכת יחסים. מישהי שגם מחפש את שוויון במערכת יחסים. ומעיין, שלחה לי היי בגלל הדבר הזה. ווואלה, הכרנו ויצאנו והיה אחלה דייט, ועד היום אנחנו שמחים ומאושרים.
כן, ואני חושב שבאמת...
תרוג אותי.
באמת אני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר להבין, זה שכל אחד צריך ללכת עם מה שהוא מאמין בו, ואם אתה תלך לפי מה שכולם הולכים, אבל אתה לא באמת מאמין בזה, לא משנה מה, זה יהיה קשה ללונג רן לתפעל את זה.
כן.
אגב, שנייה היה רק קטנה, אני התבלבלתי מקודם, במקום לקרוא ever, קראתי never.
אוקיי.
אז רק 30% מהאנשים בארצות הברית השתמשו באפליקציה. לא 70, אז זה עוד יותר פחות.
אנשים?
כן.
נראה לי בדוגמה שקרים. אין מה.
בואו נעשה את זה כדי שזה יותר קל. רק 30% מבני האנוש בארצות הברית.
אז 30%. נורמו סאפיאנס בארצות הברית. זה נשמע לי מוזר. טוב.
ככל שהגיל עולה, אז באמת... וואלה, פשלה של יון.
שלי? כן. פלאפון שלי, טוב. סליחה,
שנייה. דקה שנייה.
מצטער, אבל הטלפון שלי כאן, והוא על שקט, וגם זה על שקט.
מיינד פאק רציני, לי אין אייפון בכלל.
אני שם את זה בחדר, just in case.
תשים על מיוט.
אז על מיוט.
וואו, יש פה אייפון זר בבית.
זה לא היה טעות שלי, הכל היה על מיוט, הכל היה שקט. רק רוצה להבין.
מוזר מאוד. תספר לנו בפרק הבא של מי היה האייפון שצפצף.
לא, זה גם האייפד, אבל האייפד היה כאילו על אדום, על שקט.
עזוי.
ואין לי כרטיסים באייפד. אני לא יודע. עזוב, אין לי כוח.
לא משנה, לא משנה.
איפה היינו?
אז באמת שזה מספר נמוך, ויכול להיות שאנשים אוהבים שקר בסקרים, הרי. בסופו של דבר זה לא באמת, ראינו גם בבחירות והכל, ואי אפשר להסתמך על זה. אבל יש פה הרבה מאוד דברים שאני מרגיש שהם באמת בכיוון הנכון. לדוגמה, ככל שהגיל עולה, אז פחות משתמשים באפליקציות. זה משהו שהוא מאוד הגיוני.
גם נכון.
שהקהילה של ההומואים והלסביות והביוסקסואלים הרבה יותר משתמשים באפליקציות
מההגדרה כאן. אצלם זה הרבה יותר מוצלח.
כן. הרבה יותר חוזה הצלחה.
כן.
אז כן, זה נשמע מאוד הגיוני, וזה באמת הגיוני.
כן. אני זוכר שפעם אחרי שנה שנחשפתי לגריינדר, הייתי בפיליפינים, ואצלנו בחבורה של החבר'ה שתהיינו ביחד, היה בחור גיי. והוא פתאום, באחד הפעמים שאנחנו עוברים מ-LA, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, אני אראה אתכם עוד איזה כמה ימים. לאן אתה הולך? מה זה? כן, אני הכרתי מישהו באי כזה, שהוא גם גיי, ואנחנו הולכים להיפגש ולישום ביחד איזה כמה ימים.
מה?
מאיפה, איך, כאילו... זה היה עוד ב-2013, כן? אומר, כן, קוראים לזה גריינדר וככה, ולפי אתה, כאילו, אתה נרשם, ולפי המפה מראה לך אנשים לידך שגם רוצים להתפגש ולשכב. ואני הייתי בשוק. כאילו, דבר ראשון, זה נשמע הרפת כמה דימיים, אתה בפיליפינים, פתאום אתה מוצא מישהו באיזה שתי אים ליד שרוצה לשכב איתך. ובאמת, הוא הלך לבית שלו, ואחרי זה הוא סיפר סיפורים ש... הוא סוג של הגבר הראשון שלו, וסוג שברגע שהוא הגיע הביתה, אחרי יומיים האלה, הוא יצא להורים של קיצר, משהו דמיינתי. אבל באמת, פשוט גריינדר הרבה יותר עובד, נראה לי כי...
כן, גם שמעתי את העובדה הזאת.
כן, זה... כי בוא נדבר דוגרי. ברגע שזה שתי גברים, לרוב, יש יותר דוגרי. אין דברים באמצע.
אין משחקים.
אין משחקים. כן. שתנו יודעים מה אנחנו רוצים. יאללה.
רגע, אבל גריינדר זה רק לגברים או גם לנשים?
לא, גם לנשים, אבל אולי אני ממש טועה פה, ממה שהבנתי, יש הרבה פחות נשים בגריינדר מאשר גברים.
וואלה.
כן.
מעניין. זה... כן, מעניין גם מה היה קודם.
את זה שמעתי עם אותו בחור.
טינדר או גריינדר, זה גם מעניין.
מה? מה הגיע קודם? כן. היה לי גריינדר.
כן?
כן. אני די בטוח.
כן, אבל... אם נסכם את הנושא הזה, אז באמת אני חושב שהאפליקציות של היכרויות זה משהו שהוא הרבה יותר פתוח, והרבה יותר אני שומע על אנשים שמצליחים. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהתחתנו דרך אפליקציות כאלה, וזה הרבה יותר נפתח, ומה שהיה פעם זה לא מה שהיום.
לגמרי. אני צילמתי זוגות שנפגשו בטינדר או באפליקציות, וגם יש אנשים שאומרים, לא, אני לא רוצה אפליקציות כי אני מעדיף ככה. אז... יש גם פה עניין של תפיסה, שזה שעכשיו אתה נרשם לטינדר, זה לא אומר שאתה מפסיק, שאתה נעלם מעולם האמיתי.
כן.
זה פשוט עוד כלי. זה כמו להגיד, לא, אני לא רוצה לחפש דירות בפייסבוק, אני רוצה רק ללכת ברחוב ולחפש... לא, כאילו זה לא אומר שברגע שאתה נרשם בפייסבוק, זה כל השאר נעלם. זה עוד כלי, אתה עדיין יכול להכיר אנשים בחוץ, אתה עדיין יכול להכיר אנשים בעבודה, בברים, דרך חברים, זה פשוט... עוד כלי.
כן, אבל זה גם הופך את זה, בגלל שזה כל כך קל דרך האפליקציה, זה הופך את הדרכים האחרות להרבה יותר קשות בראש. אני הרגשתי שמאז שהכרתי את האפליקציות האלה, הרבה פחות, כאילו לא שהייתי מתחיל לפני, אני די ביישן בקטעים האלה, אבל לא, לא, לא הייתי מתחיל בבר עם מישהי.
וואלה, על... לא יודע, זו, טוב, להתחיל בבר עם מי שאני גם בקושי יצא לי לעשות את זה, יצא לי אבל מעט מאוד. אבל גם כשהייתי אפליקציה, האמת שרוב האנשים שהכרתי, בתקופה שהכרתי פה בתל אביב, היה מחוץ לאפליקציה. ברגע שציינתי חתונות, רוב האנשים שהכרתי זה היה בחתונות האלה. ואפליקציה הייתה שם, אבל הרבה פחות אנשים הכרתי דרך שם. לא יודע, זה מאוד אישי, יש אנשים שבאמת אולי כי האפליקציה נהיית יותר קלה, אתה ממש נשקע לתוך זה, לא יודע להגיד, אבל כן, זה כן. מאוד מאוד אישי.
ואם תסתכלו עלינו כדי לסכן את הנושא הזה, אז אנחנו הצלחנו, והיה לנו קשה, זה לא שהיה קל. היה לנו כמה שנים של הרבה מאוד דם, יזע ודמעות.
זה עבודה. זה עבודה.
כן, וזה היה שווה את זה.
צריך להשקיע זמן וסטרס ואכזבות.
כן, אז כן, אבל זה שווה את זה. אז אל תוותרו, זה המסר העיקרי.
לגמרי.
אם אנחנו הצלחנו,
גם אתם יכולים.
יאללה, נושא הבא.
יאללה, תורי. טוב, אז הנושא שלי, כמו שאמרת לי, לפני התוכנית, באמת הגעתי לזה בדקה ה-90, כי באמת חשבתי שאולי זה יכול להיות נושא מעניין לדבר עליו. אין לי המון נתונים, ואין לי גם את הנתונים הכי מדויקים. עכשיו גם תראה למה, בגלל הנושא עצמו. והכותרת הכללית שמצאתי לנושא זה צביעות באקטיביזם סביבתי.
וואו.
אוקיי. אז ככה.
אני כבר מתחיל להאמין איך אני אכתוב את התיאור הזה ביוטיוב, איך אני אקרא לפרק.
כן, אה? אוקיי, אז בוא נתחיל ככה. אתה שמעת על הספינה שנחצה בשתיים בדרום אפריקה, ועכשיו יש את כל הנפט הזה ש... אויל ספיל, אנחנו אומרים לזה בעברית.
כן.
יפה. אז זה באים בשם מאוריטיוס, למי שלא שמע. ספינה יפנית, שבבעלות חברה בשם אוקיו מריטים קורפ, פשוט באחד האים האלה, שמסתבר שזה ראות מאוד נפוץ לנפט ובנזין ודברים כאלה, פשוט נחצתה לשתיים, וכשראיתי בחדשות, אומרים שזה משהו שיכול לקרות וקורה הרבה, אבל פשוט האים האלה היו צריכים להיות מוכנים לדבר כזה, והם לא היו מוכנים. שהדבר ראשון זה היה קצת הזוי.
מאוד הזוי.
מאוד הזוי. דבר שני, עכשיו שישבתי עם דוד שלי, הוא אמר לי כמה דברים שהיה לי יותר מעניין כשהסתכלתי לתוך זה. אז זה ספינה בבעלות חברה יפנית, אבל היא רשומה בפנמה. פה התחלתי להתעניין. עכשיו, 20% מכל הספינות בעולם ששולחות דברים ממדינה למדינה, דברים כמו, מסוכנים כמו נפט וכאלה, 20% רשומות תחת פנמה.
אוקיי.
אחרי זה, תחת ליבריה. עכשיו, זה ספינות, זה תעשייה עם המון כסף, ואם תראה את פנמה וליבריה, זה ארצות כאלה קטנות, וזה כלום, כאילו, למה זה ככה?
משהו של מס?
בדיוק. אז יש מושג בשם Flag of Convenience. סבבה? שאני לא יודע, לא מצאתי לזה משהו בעברית, שזה פשוט סבבה. אני קונה, אני עכשיו צריך להעביר דברים, אתה יכול לקנות ספינה ולשים אותה תחת מדינה אחרת, יש מדינות שמרשות את זה, וזה אומר שאתה פטור מהמס והחוקים של המדינה שלך. אז מה טוב לרשם בפנמה וליבריה? יש להם אפס מס, הספינות הרבה יותר זולות, והכוח אדם הרבה יותר זול. הקפטן של הספינה היפנית הזאת הוא בחור אודי בן 58, איך זה קשור ליפן, איך הוא הגיע לשם, אז מה הבעיה כאן? שרוב החברות האלה, רוב החברות ענק, הולכות למקומות כמו פנמה וליבריה, קונות ספינות ישנות, שמים בה המון חמרים מסוכנים, לא משלמים עליה מס, משלמים מעט מעט מאוד לכל האנשים שעל הקרוז הזה, על הספינה, ושולחות, ומתישהו היא נשברת, וזה, ויש אול ספיל איפשהו בעולם, והכל טוב, ואז פשוט קונים ספינה חדשה. עכשיו, מכל הכסף הזה שהם חסכו במס ובקנייה של הספינה, הם כאילו, סליחה, בוא נראה איך אני שם את זה במשפט. נשברים הרבה יותר ספינות מאשר לקנות ספינה חדשה ולשלם מס בארץ שלך. אבל עם הכסף שהם חסכו מלקנות ספינה ישנה פחות טובה ולא לשלם מס, שנה וחצי, שנתיים, שישתמש בספינה הזאת, מחזירה את הכסף שלה, אז הרבה יותר עדיף לקנות כמה ספינות שישברו באמצע, מאשר לקנות ספינה חדשה ולשלם מס במדינה שלך. שזה fucked up.
ממש fucked up.
fucked up.
אבל זה לא מפתיע אותי.
לא מפתיע אותך? מה לעשות?
כי זה עולם.
כסף, זה עולם, זה כסף. עכשיו, הדבר ראשון לגבי צבעונות באקטיביזם סביבתי, זה שעכשיו הדבר הזה נמצא בכל החדשות. ספינה יפנית, וזה וככה, והגיע הבחור של ה-BBC או המקום הזה, ואמר שזה בעצם בעיה של האיים עצמם, כי אמור להיות למדינה שלהם, להיות מוכנים לזה. עכשיו, היא שפכה 1,000 טון של נפט לים. סבבה?
וואו.
אבל הממוצע בחמש שנים האחרונות, כל שנה, זה 3,000 טון של נפט. אז אתה אומר כאילו, אוקיי, זאת נשברה, אבל כנראה שזה קורה כל שנה, כל הזמן, ופי 3 מזה.
למה דווקא?
אז למה דווקא עכשיו? למה דווקא את זה? מה הם, כאילו, מה הם מנסים להסתיר במדינה אחרת? שעכשיו מדברים על זה, כאילו, למה, איך זה יותר חשוב מדברים אחרים שקורים? כנראה זה קורה כל הזמן, כל שנה, בהמון מקומות בעולם, במקומות, המון מקומות, בסביבות, שמורות. כשאנחנו מדברים על זה, מדי פעם, פעם בחמש שנים אתה שומע על איזה משהו, פעם בארבע שנים, אוי לא, תראה, ותמונות של הציפורים, וזה, כאילו, מאוד בנפט. אבל, לא, זה לא קורה כל פעם. הדבר הבא, יש עכשיו, למשל, גם מדברים המון על כל השריפות שיש באמזונס. סבא, בברזיל וכאלה. ויצא בחורה ממש ממש חמודה, בת 16, בשם גרטה תנברג. שמעת עליה?
כן, כן.
ראית אותה? היא בכל מקום, בכל האינסטגרם, בכל זה. מדבר פה בחורה בת 16, שבגלל כביכול הישירות שלה בדיבור, ובגלל שהיא כזאת צעירה, היא נהייתה כל כך ויראלית ופופולרית. עכשיו, עם כל הכבוד לבחורה, בחורה מקסימה, עם המון ביצים, כל הכבוד לה, אבל למה היא פופולרית? מה היא עשתה בחיים שלה יותר מכל בן אדם אחר שמדבר ביוטיוב על אקטיביזם, למה היא יותר מיוחדת? אתה יכול להגיד לי? אני באמת לא יודע. אני ניסיתי להסתכל בוויקיפדיה.
אני יודע שהיא חולה במשהו, שזה גם מגביר את העובדה. העובדה שהיא צעירה והיא מדברת בצורה כזאת, זה גם מוסיף.
אוקיי.
זה הרבה כאילו הפרזנטציה.
היא הילדה הצעירה היחידה שמדברת ככה?
אני מאמין שלא. אולי גם הצוות שמסביבה עושה את זה. תשמע, זה כמו הדקל וקנין הזה.
מה אמרת עכשיו?
הצוות.
הצוות שמסביבה.
הדקל וקנין. אתה יודע מזה?
לא.
זה מישהו, ילד חמוד, מטבריה, שבתקופה שהקורונה, אנשים סבלו, נראה לי בשבילו זאת התקופה הכי טובה בעולם, הוא שר כזה באיזה ברכה, בסלסולים, ולוקח על כל ברכה, כאילו עכשיו אתה שולח לו הודעה, אני רוצה שתקליט לי ברכה לחברה שלי, 250 שקל.
אשכרה.
לברכה של 15 שניות.
מדהים.
למה דווקא הוא? הקול שלו לא מיוחד.
כן.
אז זה לא...
פשוט מישהו בחר אותו, אבל היא בכל המדיה, היא... וכאילו, אנשים אשכרה מקשיבים לדעה שלה לגבי טראמפ, לגבי אמזונס, לגבי הפולר בירס, כאילו, מאיפה כל המידע שלך? מאיפה, מתי הספקת ללמוד את כל זה? כאילו, משהו פה לא הכי מסדר לי, כן? אז גם בשיחות עם משפחה, גיליתי על ילדה חמודה בת 18, בשם טרוד מוהר, לא יודע, זה M-O-H-R, היא הייתה בת 18 ב-1920, ובשנה הזאת היא עלתה להיות הלידר שקבוצה בשם בונד דוסצ'ר מאדן, שזה band of Dutch female, משהו כזה, של המפלגה הנאצית. והיא סוג שלה הייתה הקול של המפלגה הנאצית. הייתה בחורה יפה, בת 18. זה אומר להיטלר ולמפלגה הנאצית השתמשו באותה טכניקה כמו ש... אנחנו לא יודעים מי, משתמשים בגרטה תנברג. אתה לוקח מישהי חמודה, מישהי יפה, מישהי קריזמטית, ונדבר בשבילך, כי למה? כנראה שלמישהו עם אג'נדה, עם הרבה יותר כסף, הוא לא יכול לדבר בעצמו, לשלוח אנשים שידברו. אם אתה באמת מקשיב לדעה של דבת 16, כי כביכול לדבת 16 היא יותר נאיב, ומה שהיא אומרת זה הכי נכון וכאלה, היא סוג של מייצגת את כולנו, אתה הרבה יותר תקשיב לה. אבל זה פשוט טקטיקה מלוכלכת, שגורמת לי לחשוב, למה היא? למה שהיא תדבר... ולמשל, עכשיו היא דיברה על לאחרונה, על השריפות באמזונס, ובאמת דיברה על הנשיא הברזילאי, ושזה, ושככה, ותראו מה אתם עושים לסביבה, שכאילו כל האמזונס עולה באש וכאלה. והתחלתי גם להסתכל לתוך זה. אז דבר ראשון, לנאסה יש מפה של שריפות. שכל 24 שעות היא מעדכנת אותה, ואם אתה באמת, בוא נראה, אני אפילו אראה לך אותה, לא יודע אם אנשים במצלמה יוכלו לראות. אם אתה מסתכל על העולם, יש שריפות בכל מיני מקומות, ובאמת אתה רואה שבאזור האמזונס יש כמה שריפות. נראה שזה רציני.
כן.
ברגע שאתה מתחיל להיכנס פנימה, כל הדברים האלה הולכים עניים קטנים, 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 כאילו בקושי מורגשים. עכשיו, אם אתה עובר לצד השני, פתאום אתה רואה פשוט אדום בכל מקום, באמצע אפריקה.
כן.
למה לא מדברים על זה? זה נראה הרבה יותר רציני. יש שם הרבה יותר אנשים. מה, איפה כל החדשות הזה?
וואלה.
למה היא לא כוסת את זה? לא רק זה, המון מהתמונות שאנשים כמוה, ליאונרדו דיקפריו וזה, פרסמו על האמזונס, זה תמונות מזויפות לא מעכשיו. תמונות מ-2011, מ-2003, מ-95. וגם, עכשיו מתחילים להוציא הסברים שהשריפות שיש באמזונס זה לא בגלל עלייה בטמפרטורה, זה אנשים שורפים חלקות כדי לגדל סויה, כדי לגדל זה, כדי לגדל בשר. אז פשוט אתה רואה פה כל פעם שכל המון מהקולות האלה שאנחנו מקשיבים להם והולכים אחריהם, והיוניסף וכאלה שאנחנו כביכול לוקחים אותם בתור דוגמה למה שצריך לעשות לעולם, זה שקר, זה אג'נדה, זה כסף, וזה להסיט מהמציאות. עכשיו, אני בשום פנים ואופן לא אומר שמה שקורה באמזונה שאנשים שורפים את זה בשביל בשר וסויה, זה לא, כאילו, לא דבר רע. אבל להציג את זה בקטע שקרי, להציג את זה בצורה מלוכלכת של העתי, להציג את זה ידע ב-16 שלא יודע מי אומרת, לשים לה מילים של corporations, זה טריק מלוכלך לעלה. זה לא יפה. טכניקות שהנאצים השתמשו, ומסתבר שגם מוסוליני השתמש בזה, רק לא מצאתי את השם שלה, אבל ראית את התמונה שלה, ואתה יודע, זה טכניקה מלוכלכת. כן. על מי אפשר לסמוך?
אז הקטע הזה שבאמת על מי אפשר לסמוך זאת שאלה מאוד טובה, אבל אני חושב שההבדל העיקרי בין מה שהנאצים עשו לבין מה שהיא עושה, או מה שאנשים שעומדים מאחורה עושים, זה שבסופו של דבר נראה לי האנשים האלה, נכון, אולי העניין הזה עם אפריקה זה באמת עניין מוזר שהם לא מדברים גם על זה, אבל היא באה לקדם פה משהו ממש 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 טוב. כל הנושא הזה של הגלובל וורמינג וזה, זה דברים שהם קורים. זאת אומרת, זה כל המדענים שאפשר להגיד שהם אנשים רציניים תומכים בזה, ואתה יודע, טראמפ לא תומך בזה, כי הוא טראמפ. כן. אבל באמת, היא באה לקדם פה משהו שהוא מאוד מאוד נכון. אני חושב שאם נדבר דוגרי, אז אנשים שהיו, אנשים שהם כאילו לא מאמינים בהתחממות עולמית, העובדה שהילדה הזאת מדברת, לא תשנה שום דבר. ואני חושב שזה מאוד מאוד סבבה שדיברו ושהיא כן הצליחה בגלל העובדה שהיא ילדה והכל להגיע לעמודי החדשות בעולם, אבל אני לא חושב שזה שינה.
אני לא יודע מה להגיד לך. אני יודע שהמודעה הכי גדולה, סלש הראשונה שאני שמעתי, שמישהו יוצא נגד טראמפ בקטע של ההתחממות הגלובלית, הייתה הקול שלה. קראת פה דברים וזה ושם, אבל הדבר, הפיצוץ הראשון של מישהו יצא נגד טראמפ, הייתה גרטה הזאת.
וואלה.
וזה, אפילו אם זה לא עכשיו שינה דעה של מישהו, כאילו כנראה שמכתבה אחת, אף אחד לא ישנה דעה. כי אנחנו יודעים שאנשים מאוד עקשנים, ואנשים רק מכסים את הכתבות שישפרו את הדעה של עצמם. אבל הודעה שזה נהיה כזה ויראלי וכזה חזק, יש אנשים שאולי ישנו דעה, ולהגידו, וואלה, כאילו למה, למה טראמפ לא התייחס לזה? למה הוא עושה ככה? אולי עדיין יחשבו שטראמפ מצוין ומדהים וזה, אבל זה גורם לחשיבה. עכשיו, גם מה שאמרת, היא מעלה את המודעות, אבל לפחות ממה שראיתי בסופות של האמזונס, היא מעלה מודעות שקרית ולא נכונה.
כן.
כי היא אומרת על שריפות במקום אחד שלא נוצרו במה שהיא אומרת, והיא מפרסמת תמונות שהן לא מעכשיו. אז כאילו, אם זה באמת בעיה כזו רצינית שקורית עכשיו, למה צריך לשקר לגבי זה? למה צריך להשתמש בתמונות מזויפות? כאילו, מה הקטע פה? מה, לא יודע, משהו פה מריח לי מלוכלך. כן. יש באמת המון בעיות. זה פשוט נשמע לי שמשתמשים בילדה קטנה וב... אני כל הזמן מאבד את המילה הזאת. אקטיביזם סביבתי כדי לשפר אג'נדה אחרת. כי באמת, כמו שאמרת, התחממות גלובלית זה בעיה רצינית ואמיתית, וזה קורה. ויש אנשים מהמון המון המון מקומות בעולם שסובלים מזה. אז למה היא מדברת על דברים לא נכונים ומראה מדיה שקרית?
אתה בעצם אומר שמשתמשים בה ככלי פוליטי.
כן. זה מה שאני בעצם אומר.
מעניין.
וזה מעצבן אותי.
כן.
כשאנשים שבאמת אכפת להם הסביבה, ורוצים לעשות, לעשות משהו זה, פתאום יוצאים חברות כמו יוניסף וגרטה זה החמודה, שאתה שומע, וואי, באמת, אנחנו צריכים לעשות משהו לגבי החממות, כי הנה, המזונס נשרף מהתחממות. לא, 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 לא. המזונס נשרף, כן. זה תמונה של יער נשרף, כן. אבל זה לא קשור לזה, לא קשור לזה, לא קשור לזה. כאילו, התמונה לא קשורה למזונס שנשרף, המזונס שנשרף לא קשור להתחממות הגלובלית. יש דברים באמת חשובים לדבר עליהם. למה אני לא מדברים על אפריקה? מדי פעם שומעים משהו על אפריקה. אבל אפריקה עכשיו במצב נורא. למה לא מדברים על זה? למה היא לא נלחמת על זה? זה באמת, כאילו, כי זה באמת ממש על קו המשווה. זה באמת התחממות גלובלית בשיאה. למה היא לא מצביעה על זה?
זה באמת שאלה מעניינת.
גורם לי לחשוש. ואני אגיד לך משהו, גם לי ולמעיין, היה שיחה לא מזמן, על העובדה שאנחנו מרגישים שלא משנה מה קורה במדיה, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. למשל, פתאום היא באה ואומרת לי, יון, תקשיב, ביבי עכשיו יצא ואמר, שאנחנו הולכים לחתום על, על שלום עם, עם איך אומרים לזה, ברבית?
החידויות.
United Arab,
כן, האמירויות.
אמירויות?
איחוד האמירויות.
איחוד האמירויות. והשאלה הראשונה שאלתה לי ושאלתי אותה, אמרה, אמרתי לה, למה? כאילו, או למה עכשיו? כאילו, כי זה הרגיש לי שאני, לפחות אני, לא שמעתי לפני כן, עכשיו נתניהו מדבר עם אלה כדי לנסות להגיע לסדר מסוים או זה. פשוט, פתאום, באים ואומרים, הולכת שלום, פותחים את הזה. למה עכשיו? מה, הוא בעצם מנסה להסתיר משהו, או הוא בעצם מנסה להסיט את כל המפגינים שיש בירושלים, הוא בעצם מנסה להסיט מה... כאילו, פתאום, עם כל הדברים הרעים שהוא עושה, פתאום הוא עושה שלום עם ה... למה? עכשיו, זה חדשה נפלאה. שלום עם מדינת ערב ששנאה אותנו עד לא, עד, כנראה עד לפני שבוע, ולא היה לנו שום, פתאום רוצים לשים שגרירויות וכאלה, זה נפלא, זה מצוין, למה לא יכולתי לסמוך על זה? למה לא פשוט יכולתי להגיד, וואי, זה דבר נפלא? ישר עלה לי, למה? מה מסתדר מאחורי זה? איזה אג'נדה מסתדר מאחורי זה?
אז קודם כל, זה אחד מהסיבות העיקריות זה כי באופי שלך אתה חשדניסט. אבל שזה okay, דבר טוב, okay, כי okay. בסופו של דבר אתה לא הולך קיצון
כן.
כמו כולם.
אתה רוצה להגיד לי שלך לא היה לו שאלות כאלה? של למה עכשיו הוא עושה את זה?
להגיד לך את האמת, זה לא היה לי מספיק חשוב כדי לחשוב על זה אפילו.
אוקיי.
Okay. כשראיתי את זה אמרתי, כאילו, זה כמו, אוקיי, זה כמו התרופה לקורונה. ברגע שיגידו שיש תרופה לקורונה, דבר אחרון שאני אעשה זה, אני אלך לקחת תרופה לקורונה. אני אחכה קצת, אני אראה... אני ובדיקות...
אתה אומר את החזנית, אתה גם פה מתאר סוג של...
חשדניסטיות.
בדיוק.
אבל כן, נו מה, אבל בקטע הזה שלא, זה כאילו שוואלה, אני לא יודע אם התרופה הזאת עובדת או לא, עוד לא, גם בודקים אותה מהר, לך תדע מה מימו והכל.
נכון.
אז אותו דבר גם פה. יש שלום, מה זה השלום הזה? אנשים יטוסו לשם, לא יעשו עליהם אמבוש, לא יודע מה. עכשיו, לפי מה שאני יודע, היו הרבה דברים שהמוסד עשה יחד עם, עם איחוד האמירויות, ואומן, או אומן, אני לא בדיוק יודע איך אומרים את השם, אבל שהן מדינות מוסלמיות, שהן שפויות, אם אפשר לקרוא לזה, אז אני יודע שהיו יחסים סודיים מלפני. השאלה של למה דווקא עכשיו, וואלה, אתה מדבר עם מישהו שלא אוהב את ביבי, אני מעדיף שזה לא יהיה פודקאסט פוליטי, כי זה באמת בעייתי, אבל כן, אין ספק שיש פה מסרים נסתרים ש...
זהו, אתה מבין? כאילו, אני מרגיש שככל שאני יותר מסתכל על, על דברים שכביכול טובים לעולם, שלום בין ארץ יהודית בין ארץ יהודית למדינה ערבית, מישהו שמעלה מודעות לאקטיביזם סביבתי, ופתאום אתה מגלה שיש דברים נוכחים מאחורי זה. למה? למה אני לא פשוט יכול לשמוע דברים כנים וטובים? למה? לכל צריך להיות אג'נדה. למה? הכל צריך להיות מזוי. למה? אז באמת, כאילו, אתה פתאום שומע על, על הנפט שנשבר, אבל, כאילו זה קורה כל הזמן. ולמה אתם עכשיו מנפחים את זה בצורה לא פרופורציונלית? עכשיו קורה את הדבר בברזיל, זה לא באמת קרה.
לא מדברים דוגרי.
לא מדברים דוגרי. אני באמת אכפת לי, אני באמת רוצה לדעת, ואם יש איזה דרך לעזור, בוא תגיד לי, אם אני אצליח ויש לי את הזמן או את הזה, אני באמת רוצה לעזור. אבל למה לשקר לי? למה כאילו לגרום לי להגיע למצב, כמו שאמרת, שאני אינה חשדניסט? למה אני לא פשוט יכול לסמוך על אנשים שכביכול העבודה שלהם זה לעזור לי, אנשים שהעבודה שלהם זה לעזור לסביבה, למה אני צריך עכשיו להתחיל לחשוש על כל דבר שיגידו לי? זה מעצבן.
כן.
אז למי בעצם באמת אכפת מהסביבה? לאנשים הקטנים, סבבה. זה לא כזה משנה, כי אתה עכשיו לא הולך לצאת ולהציל לא יודע איזה חיה יש פה בישראל שבסכנה. אתה עכשיו לא הולך להתחיל לנטוע עצים באמצע המדבר. אנשים שכביכול יוצרים את האורגניזיישנס הגדולים האלה, ויש להם כסף, כביכול, אנחנו סומכים עליהם שהם עושים את זה. אנשים כמו ביל גייטס, יש לו כסף, יש לו כוח, אז הוא באמת יכול לעשות שינוי. אבל פתאום אתה שומע על כל מיני אנשים עם כוח, אנשים עם אג'נדה, שמסתרים מאחורי פסאד של אקטיביזם סביבתי, וזה שקר, או זה מסכה, או זה... למה? כמה חרה את יכול להיות כדי להשתמש בזה, כדי לשפר אג'נדה, כאילו, אנוכית? זה ממש הזמן אותי.
כן.
כן, כפי שאתה רואה.
כן, וזה באמת משהו ש... איך אמרתי לפני כמה זמן? צריך לחפש את הכפתור של הריסט.
כן.
ולמצוא כן. איפה הוא, ובאמת לנסות לעשות את השינוי הזה, כי זה, זה נורא. מה שקורה בפוליטיקה ובעולם עצמו, לא רק בפוליטיקה, זה מקום לא טוב.
לגמרי.
ואין לי מושג איך לשנות את זה, אני לא מבין בזה בכלל.
כן.
יש לי דעה של בן אדם רגיל מן המניין, אבל כן, אין ספק שזאת בעיה.
כן. אתה יודע, יש אנשים כמוני וכמוך שבאמת מנסים לצאת ולעשות שינוי, כל אנשים שולחים לבלפור כל מוצ"ש. אתה חושב שזה, יש איזה שינוי? כל האלה בבלפור?
לא יודע מה להגיד לך, אני לא רואה שום מצב שבו ביבי יבוא ויגיד, הם נגדי ואני עכשיו אפרוש. אני חושב שזה רק מחזק אותו, את הרצון להישאר ולשמור על ישראל מזה. אז אני לא יודע להגיד לך אם באמת זה יעשה שינוי, אבל זה חשוב. אני חושב שבפרק הראשון שלנו דיברנו על הפגנות, ובדיוק שבוע אחרי זה, אולי כל האנשים האלה הקשיבו לפודקאסט ויצאו להפגין, אבל זה באמת משהו שהוא חשוב. הפגנות זה משהו ששינה את הפוליטיקה לאורך כל ההיסטוריה.
כן.
וזה מאוד מאוד חשוב, וזה הרבה יותר טוב לצאת להפגנה ולעשות את זה, מאשר לשבת בפנן ולא לעשות כלום.
לגמרי.
כי זה מה שהיה עד עכשיו.
לגמרי. אני גם אגיד לך משהו, כאילו, להתיע הפגנות בבלפור מדהימות. דבר ראשון, אני מכיר הרבה חברים, כאילו, קשר ראשון, לא חברים של חברים, כאילו, חברים שלי או המוכרים שלי שהולכים לשם באופן קבוע. אנשים שלא יוצאים בדרך כלל הפגנות או כאלה. זה מלא מאוד מודעות. זה הפגנות, כאילו, עם הכי פחות אלימות שיש בעולם, הם מתמידים בזה כל מוצ"ש, כל מוצ"ש, כל מוצ"ש, ולפעמים, כאילו, מתי שאחר בשבוע. ובגלל שזה, כאילו, גם אני רואה שבהפגנות, אני בינתיים עדיין הייתי, אני מת להיות. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כל מוצ"ש. אני שומע שבאמת, כאילו, זה יותר מלכעוס על ביבי, אנשים באים כאילו כדי להתחבר ביחד. יש גם את השלטים, יש את הזה, אבל אתה יודע, אנשים מנגנים מוזיקה, אנשים זה, אנשים מכירים, אנשים נפגשים, זה באמת משהו מאוד peaceful, שלעתי יותר מלחם בביבי, עושה משהו יותר חשוב, זה לאחד בינינו.
לגמרי.
להגיד כזה, זה לא בנסה להעיף אותו, זה בוא אנחנו נתאחד, כאילו, הוא שיעשה מה שבא, קודם כל זה אנחנו, בוא נאחד את זה, ואז נראה מה עושים לגבי השני. ככה לפחות אני מרגיש בפועל. שלעתי, זה מטרה הרבה יותר נעלה, חשובה, ושתעשה הרבה יותר שינוי, מאשר פשוט ללכת לצוק על ביבי נקודה. שלעתי, זה מדהים.
כן, זה עושה, אין ספק שזה זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני יודע שכל פעם שאני נוסע חזרה לתל אביב מההורים שלי, או ממשפחה בצפון, אז אני עובר בכל הקשרים ורואה את כל האנשים שעומדים שם, וזה באמת...
כן.
אני לא יודע למה אני לא הולך בעצמי, אני חושב שאני גם מפחד מהקורונה, אני לא רוצה לפגוע במשפחה שלי, אבל אני חושב שזאת הסיבה העיקרית שאני לא הולך.
כן. אני אגיד לך תכלס, אני מרגיש שההפגנות האלה בבלפור זה משהו באמת חשוב, זה משהו שבאמת, כמו שאמרתי עכשיו, עושה ויעשה שינוי, ואני ממש רוצה להיות חלק מזה. אני רוצה, למרות שבאמת, לא הקפדתי, לא הייתי כמו אנשים שאני רואה שבאמת הוציאו מהזמן שלהם, הוציאו מהזה כדי ללכת ולהיות שם ולעשות רעש, אבל וואלה, בא לי כאילו, בא לי פשוט להיות שם, בא לי להיות חלק מזה, בא לי להרגיש את זה, בא לי כאילו, גם בשביל עצמי כזה להרגיש שוואלה, השתתפתי, הייתי. זה גם קצת עניין של אגו, אבל גם עניין של בא לי לעזור, בא לי להיות חלק מזה, בא לי גם להראות של וואלה, גם אני פה, גם אני בעד, גם אני חושב שזה נכון, גם אני חושב שמה שקורה פה יעשה שינוי. שינוי נכון. נראה אם אני צריך ללכת מתישהו.
כן.
כן.
זה, כן. אני חושב שהעובדה שאנחנו מדברים על זה פה בפודקאסט, שנכון, עוד לא הרבה אנשים מקשיבים, אבל זה משהו שהוא גם מוסיף קצת עזרה.
כן.
בשיח. העובדה שאנחנו מדברים ואנשים מקשיבים לנו.
כן.
אז זה מאוד מאוד חשוב.
כן. דרך אגב, לגבי האקטיביזם הסביבתי, כמו שאמרתי, אולי להתחיל להקשיב לכל מיני קורפוריישנס הגדולים, זה חשדניס מדי, אני חושד יותר מדי. לדעתי, אחד הדברים שאפשר לעשות, אחד הדברים הטובים שאפשר לעשות, זה פשוט, אתה יודע, אתה בעצמך תעשה את מה שנראה לך נכון, אם זה למחזר, אם זה לנטוע עצים, כנראה שזה לא ישנה את העולם. אתה לא עכשיו, אם אתה עושה, כאילו הגישה של אני אעשה ואנשים אחרים יבואו אחריי, לדעתי זה גישה, זה לשקר לעצמך. אבל לפחות, אתה יודע, שינוי אחד קטן, עדיף מכלום, זה צעד. אם אתה אישהו, אתה תצליח לפתוח איזה דבר שבאמת יעשה שינוי מדהים, אבל יותר מאשר להקשיב לחברות שכנראה מה שקורה לנו פעם אחר פעם אחר פעם, שזה לא יוריד לך את האנרגיה של באמת לעשות שינוי, שבאמת שיהיה לך אכפת מהסביבה, ותעשה מה שנראה לך נכון.
כן, לחלוטין. יאללה, נראה לי שדרך טובה לסיים.
כן, נחל דרך לסיים. אז חבר'ה, תודה רבה שקשבתם לנו בפודקאסט בואו נדבר דוגרי.
פרק מספר 6.
פרק מספר 6.
וואלה,
כן.
וואלה.
הגענו ל-6. הפודקאסט שבו אני ואיר מדברים.
דוגרי. כמו וזה, תמיד.
כמו תמיד.
אם אתם מקשיבים לפודקאסטים, תספרו לחברים שלכם גם על הפודקאסט. אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים. תעקבו אחרינו גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, גם אחרי הפרופילים האישיים שלנו. יופיעו איפשהו קל במסך ברגע זה ממש. צריך לזכור, להוסיף את זה.
אני אנסה לזכור.
וזהו, תודה רבה לכם.
וגם, כמו תמיד, מי שמוצא טעויות או רואה שאמרנו שטויות לגמרי בפודקאסט, בואו תגידו לנו, שלחו לנו הודעה, קומנט, מה שזה לא יהיה, ואנחנו נשים לזה, נגליש לזה זמן בפרק הבא, כמו שעשינו בפרק הקודם. וכן, בואו נחכים
ונדבר דוגרי.
נדבר דוגרי.
יאללה, תודה חברים.
ביי.
ביי.
זה היה הסוף הכי ארוך, הכי קטוע.
אני חושב שזה הפרק הכי מוזר שהיה לנו אי פעם.
דוגרי! Yeah!